אנחנו הגענו למשנה י"ז, נכון? שמעון בנו של מי? של רבן גמליאל אומר, כל ימיי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה, יש גרסה משתיקה, ולא המדרש הוא העיקר אלא המעשה, וכל המרבה דברים מביך. שאלות, מה לא ברור פה במשנה? מה השאלות שיש? מה השאלה? אז השאלה שאתה שואל זה מה הכוונה בשתיקה, כן? לשתוק כל הזמן, לא לשאול, לדבר, מה לדבר? מה הקשר לגוף? כאילו זה נהיים שריריים מזה ששותקים. מה הקשר לגוף? להתבונן על
זה. הוא אומר, כל יום מים גדלתי. כי הוא כמובן גדל, הוא עכשיו צריך כבר יום גדול, אז כל יום גדלתי.
הוא המשיך לגדול, המשיך לגדול. מה זה כל יום מים גדלתי?
אבל זה שמעון בנו.
שמעון בנו. אפילו לא אומרים את השם של אבא שלו. הוא הבן. חזרנו בלי רבן, בלי רבי, בלי כלום.
מה זה
כבר
מעורב בדברים? גם לא מעורב בדברים, גם לא מעורב בדברים.
האם כל דבר מביך? טוב, נצא לדרך. כן. אז קודם כל, שמעון בנו של רבן גמליאל נהרג בימי הרומאים במרד הגדול נגדם, והוא אחד מעשרת הרוגי מלכות. כך מביא ספר יוחסין, כך מביא הרמב״ם. זאת אומרת, כשאנחנו פוגשים עכשיו כאן את רבי שמעון הזה, אנחנו פוגשים אחד מעשרת הרוגי מלכות. כשאנחנו מנסים טיפה להתבונן עליהם, אנחנו רואים שמדובר כאן על משהו מאוד מוזר. לכאורה, למה צריכים היו להיהרג 10 צדיקים כאלו, 10 תנאים? איך זה קשור ליוסף הצדיק, למכירת יוסף? כן, אנחנו רואים בקינות יש סליחה אחת שאנחנו אומרים שכל הצדיקים האלו נהרגים בגלל מכירת יוסף. כלל הדברים, אומר רבנו בחיי בבראשית, 10 אחרי יוסף, אלו הבחינות של 10 הרוגי מלכות. זאת אומרת, יש פה איזה תיקון על מכירת יוסף. מה זה קשור בכלל? מה הקשר? יש כאן איזה משהו שצריך איזה בירור. ואת יוסף הצדיק נמכר למצרים, ולמה הוא נמכר? בגלל שחשדו בו שהוא מורד במלכות יהודה, חשדו בו שהוא רואה את העיקר בבית יוסף, ולכן גם נהרגים 10 הרוגי מלכות כאן היום, על הטעות שעשו אחרי יוסף. נצטרך להתבונן על זה ונסות להבין מה הקשר. אבל נצל את זה. אז קודם כל שמעון בנו, אומרים חז"ל, זה מדרגה שהוא לא מחזיק מעצמו. כך אומר בעל בינה לעתים, מרוב ענוותנותו אמר שהוא כל ימיו גדל בין חכמים. הוא אומר, אני כל החיים ממשיך ללמוד, ממשיך לגדול, ואני בין ברכי התלמידי חכמים, אני הצעיר בכולם, אני רק הבן של אבא שלי. עד כדי כך, הוא אומר, אני כאילו, מי אני? כלום, אני הבן של אבא שלי. כן? זה מין מדרגה כזו שאם נתבונן עליה במידה רבה, אנחנו ראינו בדור הזה דוגמה לכך, הרב קוק עצום וגדול, ויש לו בן עצום וגדול, אבל הבן שלו אומר, אני רק הבן של אבא שלי. כל מה שהרב צבי יהודה עושה כל החיים זה בשליחות אבא שלו, זה להמשיך את אבא שלו, זה להוציא את הכתבים של אבא שלו, זה הבן של אבא שלו. אז שמעון זה אומר, אני הבן של אבא שלי. בכל מקום שהם רואים את שמעון בן גמליאל, אפילו לא קוראים לו רבי שמעון, הוא היה ענק, הוא שמעון הבן של רבן גמליאל. יכול להיות. אז הוא שמעון בנו, הוא מופיע תמיד כמו הבן שלו. הוא אין לו שם עצמי, יש לו שמעון, אבל מיד הוא הבן שלו. אז מי שרוצה להמשיך ולגדול, קודם כל לא להחזיק מעצמו, לא להחזיק מעצמו שאני כבר חכם, לא יודע הכל. תמיד להיות בן חכמים, תמיד להיות בבחינה של בנים, כן? כמו שאנחנו למדנו כשדיברנו על תלמיד חכם, אנחנו לא חכמים, אנחנו תלמידי חכמים כל ימינו, כן? וזה מה שגורם לנו כל הזמן, ככה מביא בעל אור המאיר, אמר כל ימי גדלתי בין חכמים, להורות. מה שגרם לו ככה, שגדל כל ימיו ולא עמד על מדרגה אחת, לא נתקע באיזשהו מקום, אלא הוא המשיך לגדול, כי אם כל יום הוסיף בעבודה, אומר כל ימי גדלתי והלכתי ממדרגה למדרגה. ומה הגורם ככה? להיות תמיד בין חכמים. אומר, תמיד הוא הרגיש שיש לו מה ללמוד מחכמים. תמיד הסתכלתי בדרכיהם הטובים, למדתי ממעשיהם, להיות מוסיף והולך. ומי שמונע דרכו מנתיבתם ולא הולך בדרך אותם הצדיקים להסתכל בדרכיהם וללמוד ממעשיהם, אז הוא לא מתפתח. הוא מחזיק בעצמו כבר, אני שלם, אני מתוקן, אני... אחד כזה ממילא נשאר עומד תמיד רק על מדרגה אחת, ואינו מייגע עצמו לקנות השלמות. אם כן, כשאנחנו רוצים להתפתח, אומר לנו שמעון בנו של רבן גמליאל, רבן שמעון בן גמליאל הראשון, אומר, צריך להחזיק מאבא שלנו, צריך להחזיק מהחכמים, ואז אנחנו יכולים להתקדם. ומה הוא אומר שהוא למד, או אחד הדברים שאפשרו לו ללמוד, להתקדם, להתפתח כשהוא היה בין החכמים? לא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. אומר המדרש, מילה בסלע, כך בויקרא רבה, מילה בסלע ומשתוקה בשתן, בתרי. מעט לשתוק זה עולה יותר יקר מאשר לדבר. שאם משלמים לך מילה אחת שווה סלע, שתיקה שווה שתיים. דתנן שמעון בנו אומר, כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה. את השתיקה יש בה מעלה מאוד מיוחדת שמחייבת טיפה התבוננות. שיא התפילה, אנחנו יוצאים לדרך בתפילה, והשיא של התפילה אנחנו משתתקים, אנחנו בדממה. בתפילת העמידה אנחנו גם מפסיקים ללכת, אנחנו עומדים. זאת בשאר התפילה אנחנו מדברים בקול, בתפילת 18 אנחנו בדממה. יש משהו מאוד עליון בדממה הזו. כן, יש איזה בחינה מיוחדת שחז"ל אומרים שהבחינה הזאת מתחילה אצל משפחת רחל אימנו, אצל יוסף. רחל שותקת, היא שתקנית. אין רחל מוסרת את הסימנים ללאה, היא שותקת, ועל ידי זה לאה מתחתנת עם יעקב. ורחל תפסה, אומר המדרש, פלך שתיקה, ראתה סבלונותיה ביד אחותה ושתקה, בנימין בנה תפס בשתיקה, הוא לא גילה ליעקב שיוסף נמכר על ידי האחים. שאול, או לפני כן אסתר המלכה, אין אסתר מגדת עמה ומולדתה, שאול בן בנה את דבר המלוכה לא יגיד. זאת אומרת, אנחנו פוגשים פה מציאויות של שתקנים, אנשים שותקים. מה זה השתיקה הזאת? אומר המדרש, גדולה שתיקה שבזכות שתיקתה של רחל זכתה והעמידה שני שבטים בישראל, אפרים ומנשה, יתר על השבטים. כל שאר הבנים הם בנים ישירים של יעקב אבינו. אפרים ומנשה הם הבנים של מי? של יוסף. הם לא הבנים של יעקב אבינו, והם נחשבים על שבטי ישראל בזכות השתיקה של רחל. מה הקשר? מה? עוצמת השתיקה היא כזו שהיא משפיעה, אפילו שהנכדים שלה הם נחשבים הבנים שלה. יש איזה משהו בשתיקה שהוא חודר יותר עמוק מאשר הדיבור. הדיבור זה ישיר, הקשר בדיבור, אני מדבר, אתם מקשיבים, קשר ישיר. אם אני אשתוק, הקשר ישפיע עוד יותר. צריך להפסיק את השיעור. זאת אומרת, השתיקה יש עצמה כזאת שהיא חודרת יותר עמוק, היא עוברת עד הנכדים שלה, שהם כמו בנים. את יש כוח בשתיקה הזאת. ולמעשה, השתיקה הזאת היא בעצמה מובילה אותנו לחוכמה. כן? סייג לחוכמה, שתיקה. אנחנו רוצים שהחוכמה תופיע, שיהיה לה כלי קיבול, צריך לשתוק. ויש איזה משהו מיוחד בשתיקה שמחבר אותנו למדרגה כמעט הכי עליונה שאנחנו יכולים להשיג, לחוכמה, למהות הכי פנימית של הדברים, הכוח להבין את המה. כן? זאת אומרת, אם אנחנו שותקים, זה קודם להתפרטות של המילים, של האותיות, זה קודם להתפרטות של המחשבות. יש משהו שקודם לכל הפרטים, זה משהו כולל, זה אור אלוקי אינסופי שמופיע ובעצם מאיר את החיים שלנו. האור הזה אינו מוגבל בכלים, אינו מוגבל במילים, אינו מוגבל באותיות. השתיקה או הדממה מחוברות לאור פשוט לגמרי. אין שם התפרטויות. יש שם, כמו שאנחנו מבינים, כשאני מדבר על המהות של דבר, זה עוד לפני ההתפרטויות, זה עוד לפני איך זה מורכב ובאיזה צבע ובאיזה משקל ובאיזה חומרים. זה כבר דיבורים. לפני הכל יש את המהות של הדבר. המהות היא מאוד עדינה. כן, העדינות הולכת עם הדממה, עם השתיקה. ולכן בעל ראשית חוכמה אומר, תדעו לכם, אם אנחנו מתרגלים לשתוק, זה אפילו מבריא את הגוף שלנו. את המדרגות הכי הכי נמוכות, מי מחיה? המדרגה הכי גבוהה. זאת אומרת, כדי לקבל חיות במדרגה הכי גשמית, צריך אור הכי עליון. לכן אומר רבי אליהו דוידש, לא מצאתי לגוף שיהיה ניצול מחולאים רעים אל השתיקה. לכן לא מצאתי לגוף טוב אל השתיקה. זאת אומרת, השתיקה עוברת את כל המערכת עד הגוף שלנו. והיא מבריאה את הגוף, היא מאירה את הגוף, היא מחיה את הגוף. אז שמעון בנו אומר, צריך ללמוד לשתוק. חשוב. דרך אגב, גם מה שאמרנו קודם, סייג לחוכמה שתיקה, מי אמר את זה? עוד הרוג מלכות אחד, רבי עקיבא, עוד נגיע לו. גם הוא אומר, סייג לחוכמה שתיקה. יש משהו מיוחד בשתיקה. מעולה. כמה שנלמד יותר, נדע לשתוק יותר. לא כל אחד יודע לשתוק. רוב האנשים, כשהם שותקים, הם פטפטים המון בתוך. ככל שאתה עולה בדרגה, אתה לומד לשתוק. הפטפטת הפנימית שלך משתתק. אז כשאתה בשתיקה, אתה בלי פטפטת. אין דיבור פנימי. כן? זה לא הופך להקשבה. ברגע שהאדם שותק, הוא מחובר לשורש כל הדברים. מתרחשות כל מיני תובנות עדינות שהן לא מופיעות בחיי היום-יום. כמובן שגם כשאתה שותק סתם כשחבר מדבר ומקשיב לו, אז אתה חכם. כן, שבעה דברים בחכם ושבעה בגולם. חכם אינו מדבר בפני מי שגדול ממנו בחוכמה ובמניין. עצם העובדה שאתה שותק, אתה כבר מחכים. כי אתה מקשיב. קודם תקשיב, אחרי זה תגיד מה שיש לך להגיד. אבל המדרגה היותר עליונה זה היכולת להיות בשתיקה, אם תרצה, גם כשאתה מדבר. וגם כשאתה עושה, גם כשאתה מדבר, מה שמחיה את כל זה, זה איזו דממה פנימית של חיבור לרצון השם. זה כדי שרצון השם יחדור לתוך המעשים והדיבורים שלנו, אנחנו זקוקים לדממה פנימית. חלק גדול ממה שמזיק לנו בחיים זה הפטפטת התמידית שאנחנו מפטפטים. גם כשאני עושה משהו, אני מלא מחשבות שלא כולם כל כך חיוביות נכונות, לא כולם מועילות. לפחות אני מדבר עם מישהו, תוך כדי שהוא מדבר אני מדבר עם עצמי על מה שהוא מדבר. אנחנו כל הזמן באיזה דיבורציה בלתי פוסקת. כן? צריך ללמוד קצת לשתוק. בשעה שעלה משה למרום, אומרת הגמרא במנחות, מצאו לקדוש ברוך הוא שיושב וקושר כתרים לאותיות. יש אותיות, אותיות זה כמו המילים, כן? זה כבר גילויים, דיבורים, הגבלות. האות זה השחור, הדיו השחורה. מתחת יש לבן, הלבן זה השתיקה, זה הדממה. אבל יש אותיות. מוצא את הקדוש ברוך הוא שיושב וקושר כתרים לאותיות. יש אותיות, יש כתר לאות, דרגה עוד יותר עליונה מהאות. אמר לפניו, ריבונו של עולם, מי מעכב על ידך? אמר לו, אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות, ועקיבא בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילין של הלכות. טוב, מכירים את הגמרא, אז אני לא מרחיב, כן, הגמרא הזאת במלאכות ידועה. בסוף משה רבנו מבקש לראות את רבי עקיבא, והוא נכנס לבית המדרש שלו, רואה את הבית מדרש, ואז הוא רואה את סופו של רבי עקיבא, ורואה ששוקלין בשרו במקולין של ברזל. מענים אותו, מוצאים אותו להורג הרומאים האלה. הסוף, זה נורא, כן? רבי עקיבא. רבי עקיבא יכול לעשות ככה וכל הרומאים נשרפים. תבינו, זה לא אם עושים את זה, זה כי זה רצון השם. כמו שאנחנו שומעים על רבי ישמעאל, עולה וסילודין, ככה אנחנו מביאים בקינות בתשעה באב ובסליחות ביום כיפור. שואל, אומרים, גזרי מלפניי, קבלו. זה רצון השם. רצון השם, עשרת הרוגי מלכות, זה, מקבלים. אמר לפניו, ריבונו של עולם, זו תורה וזו שכרה. אמר לו, שתוק. הבנו הכל עכשיו. עכשיו הכל בו. אמר למשה רבנו, תהיה רגע בדממה. כך עלה במחשבה תחילה. עכשיו אתה מבין הכל. הוא הבין. הוא הבין למה רבי עקיבא מת ככה. אנחנו לא מבינים, כי אנחנו לא שותקים כל כך. אבל משה רבנו הבין. המדרגה של הדממה באישיות שלנו היא מדרגה שהיא למעלה מהמחשבות והרגשות והדמיונות והדיבורים והמעשים. זה המדרגה שאנחנו חווים כשיש לנו מסירות נפש. מסירות נפש? אין שם דיבורים. אומרים לאדם תסתער. רגע, נתחיל לעשות פלסף, היה בלבנון איזה צנחן אחד שאמרו לו להסתער, אז אמרו, רגע, אם אני אסתער אני אמות וזה, אז אני מקלען. החברים שלו נהרגו בגלל זה. הוא לא, הוא לא כאן. מה, למה שם? התחיל לעשות פלסף. אין לו מסירות נפש. כשיש מסירות נפש, אין פלסף, אין דיבורת, אין. פשוט יש איזה משהו שלמעלה מכל האישיות שלנו. שורש המסירות נפש זה בדממה הזאת. זה ביכולת להיות במדרגה שהיא למעלה מההבנה, למעלה מההשגה שלנו. כן? ולכן שמעון הזה, אומר השלה הקדוש, הוא רבן שמעון הנהרג בקידוש השם, בקדושת השם. והקדושים האלו התקדשו גם גופיהם. הגוף שלהם קדוש. רבי עקיבא וחבריו, קדושתם היא בבחינת והייתם קדושים. יש בחינה אחרת של אני השם מקדישכם. חנוך ואליהו. הם כאלה שהקדוש ברוך הוא קידש את הגוף שלהם ולקח אותם עם הגוף שלהם. אבל יש כאלה שהגוף שלהם מתקדש מהמסירות נפש, מהמדרגה הזו של הדממה. זאת אומרת, לא בחינם, גם רבי עקיבא, גם רבן שמעון אומרים, תשימו לב לדממה. הדממה מובילה למסירות נפש. הדממה מובילה לפגישה עם המדרגה שהיא למעלה מהנפש, מדרגת הנשמה. הוא עוד למעלה מהנשמה, מדרגת החיה. זאת אומרת, כשאנחנו נמצאים במדרגה של דממה, אנחנו מבינים את שורש הנשמה. לא מבינים. אנחנו חווים, אנחנו חיים את שורש הנשמה שלנו. ולכן, מיעוט דברים או שתיקה מורים על צניעות. ואומר שלמה המלך במשלי, ואת צנועים חוכמה. מי שצנוע הוא מתקרב למדרגת החוכמה. מישהו בצניעות, אומר המהר"ל בנתיב השתיקה, נמשך אחריו החוכמה. אדם צנוע זה אדם שהוא לא מחצין את עצמו. תראו אותי, מדבר בקול, עושה הרבה צפצופים ואורות ורעשים ו... לא. האדם הצנוע מסתיר את עצמו. הוא מתכסה. וכשהוא מתכסה, זה אומר יש בפנים משהו. יש מהות פנימית. ולכן, כשאדם צנוע, הוא מפגיש את עצמו עם המהות, עם הכוח להבין את המהות, את המה, את החוכמה, כן? אז זה כוח שנמצא אצל יוסף הצדיק, וזה הכוח שמאפשר לנו לנצח את עמלק. עמלק הם לא צנועים. עמלק מנסים לפגוע בצניעות. עמלק רוצים את התדמית. תדמית אנטי חוכמה. תדמית זה גאווה. תדמית זה כל הערך שלי נובע ממה שחושבים עליי. זה תדמית. זה חוסר ערך מוחלט. אדם שיש לו ערך עצמי ואומר יש הופעה נשמתית בתוכו, הוא לא זקוק לזה שיכבדו אותו, שיכירו בערכו, כי הערך שלו נובע מתוכו. אם אדם זקוק שאחרים יעידו על ערכו, הוא אומר אין לו ערך. כל מי שרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו. הכבוד זה הערך הפנימי שלנו. איזה הוא מכובד, מי זה שיש לו ערך? זה שמכבד את הבריות, שהוא מכיר בערכם של אחרים. מי שיש לו ערך, הוא יודע לזהות ערך של אנשים אחרים. לא יודע. בואו נתייחס לזה עכשיו אותו דבר. אז כשאנחנו נמצאים במדרגה הזו של הדממה, של השתיקה, אנחנו מתגברים על התופעה המלאכית הזו שכל עניינה מוחצנות, חיצוניות, מתוך כך הכל בספקות, כי העולם החיצוני הוא מלא ספקות. העולם החיצוני הוא מלא כל כך התפרטויות וסיבוכים שלעולם לא נצא מן הספקות. תמיד יהיה באיזה ספק. העולם הפנימי יש שם אמת אלוקית אחת מאוד ברורה שמאירה את החיים שלנו. דיברנו על זה כשהיינו בפורים, שיש מדרגה מאוד מיוחדת שהקדוש ברוך הוא ברא ספק כדי לאפשר לנו בחירה חופשית. נכון, יש גם דבר כזה. אבל בפשטות, העמלק, אומר רב צדוק בצדקת הצדיק, הוא הפך הצניעות. הוא נגד החוכמה. ולכן כשאנחנו רוצים להעלות בדרגה את עצמנו או אחרים, צריך ללמוד לשתוק. אנחנו מדברים יותר מדי. בפועל מדברים, גם בתוכנו קצת מדברים. ולכן כשהמרגלים מתכחשים לקדושת ארץ ישראל, כשהמרגלים לא רוצים שאנחנו ניפגש עם הגוף הישראלי הזה, עם ארץ ישראל, אז כלב אומר, ויהס כלב את העם. משתיק אותם. אולי אם תהיו בשקט תבינו. תהיו בשקט בבקשה. כן? זה, זה, זה מדרגה של חיזוק הקודש. כל דממה דקה. כן? לא ההתרגשות של הגויים. למה רגשו גויים? אלא יש כאן איזה כל דממה דקה. ולכן יהושע בן נון, כשהוא שולח את המרגלים, את השני מרגלים, הוא שולח אותם חרש. כדי שלא ייפגע שום דבר בהופעת רצון השם בגוף. תמיד קשה לנו להיות בדממה כשנפגשים עם הגוף. הגוף הוא סוער, הגוף הוא מלא גבולות ומחיצות, והדיבורים שלנו מלאים מחיצות וגבולות. ולכן כשאנחנו רוצים קדושה בגוף, צריך ללמוד לשתוק. הדיבור שלנו עצמו מורכב מקול ודממה. מה שמחיה את הכל זו הדממה הפנימית שמסתתרת בתוך הקולות שאנחנו משמיעים. אם לא הייתה הדממה, הקולות האלה לא היה להם שום ערך, לא היה להם שום אפשרות לבטא שום דבר. היה קול אחד ארוך, מלא רעשים, לא היה שום דבר. מה גורם לזה שהקולות האלה יש להם מובן? הדממה שמחברת את כל האותיות האלה ביחד. את כל הצלילים האלו ביחד. כן? ולכן באמת, כשמתים בני אהרון, אז אהרון הכהן, זה קשה מאוד. יום כל כך נפלא, ביום שחונכים את המשכן, ביום הזה הבנים שלו, שהם צדיקים עליונים, מתים. וידום אהרון. הוא הגיע למעלת הדממה, הוא הבין. מה הוא הבין? אנחנו לא יודעים. אנחנו לא שם. הוא הבין, הוא הגיע למדרגת הדממה, ולכן היכולת שלנו להיות באיזו דממה היא עוצמה ענקית. זה קצת אפשר להבין זה באיזה מין מצב של מסירות נפש. אנחנו קצת באיזה מסירות נפש, אפילו לעזור לחבר, זה קצת דממה, זה מעל כל השיקולים, מעל כל הזה, יש איזה מסירות נפש. אדם הולך לעשות משהו במסירות נפש, הוא קצת בדממה. זה נותן ערך לכל החיים שלו. לעתיד לבוא, כן, מביא עמוס, יהיה פה הרבה בלגן. תהיה שואה איומה. ככה מביא הנביא עמוס. העיר היוצאת אלף תשאיר מאה. והיוצאת מאה תשאיר עשרה לבית ישראל. שואה איומה. לפי מה שמתואר כאן, זה 9 עשיריות מעם ישראל נהרג. שואה איומה. ואנחנו לא מבינים את השואה. והמשכיל בעת ההיא יידום. אם תהיו בדממה, תבין. אתה רוצה להשכיל? תידום. מי שלא יהיה בדממה, לא יבין. מי שיהיה בדממה, מי שיהיה מחובר למסירות נפש הזו, מי שיהיה מחובר לרצון האלוקי העליון, אפילו את השואה הוא יבין. ככה מביא הנביא עמוס. כשבא למחשבה הדוממת, עוסק בדיממתו הנשגבה, עולמות רבים הולכים ונבנים. ככה מביא הרקוק באורות הקודש. זה שאנחנו בדממה, אנחנו בונים את העולם. לא לפחד להיות בדממה. כן? מה עושה הכהן הגדול בקודש הקודשים? ברגע הכי עליון של כל השנה. במקום הכי קדוש בכל היקום. בנקודת הבריאה. משם מושתת העולם, כן? מאבן השתייה. הוא נמצא בנקודת בריאת העולם, ביום... מה הוא עושה שם? שותק. נכנס פנימה, הוא עושה קצת עשן, מסך, ושותק. זה רגע של שתיקה, זה לא רגע של דיבורים. אחרי זה הוא יוצא, הוא בבית החיצון, מתפלל תפילה קצרה. אבל קודם כל הוא שותק. אומר הרב, באורות הקודש, הדממה מביאה לידי רוח הקודש. וכל מה שרוח הקודש מתגבר באדם, הוא מכיר בערכו של הדיבור. אם אתה בדממה, אתה זוכה לרוח הקודש. אם אתה ברוח הקודש, אתה מבין את החשיבות של הכלים שמגלים את רצון השם בעולם. הדיבור ואחר כך המעשה, הגוף. לא מצאתי לגוף טוב משתיקה. הגוף ניזון מהשתיקה, מהדממה. מה שמחיה את הגוף זה רק המדרגה הכי עליונה. כי לגוף אין זכות קיום. מה שמחיה את הסטנדר הזה זה רצון השם פשוט ולמעלה מכל התסבוכות. מה שמאפשר לגוף להופיע בעולם זה שורש כל המציאות. זה אור עליון מאוד. ולכן המציאות הזו של השתיקה, של הדממה, אומר הרב, עת לחשות ועת לדבר. אם אדם מדבר בזמן שצריך לשתוק, הוא הורס במערכי הרוח. והשתיקה הזאת, הקדושה, כן? יש איזה משהו עליון מאוד ביכולת שלנו להיות אילמים, שותקים. לא למרוד בזה, אומר הרב. לא למרוד במלכות הדומייה. כי מרידה כזו מחרבת את כל הבניינים. זה כמו אחד שמתפלל את כל התפילה בלי תפילת העמידה. הוא לא מוכן להיות בדממה, הוא רק רוצה לדבר כל הזמן. תשתוק קצת. הוא הורס את העולם. כל האוצר של התום והיושר, העומק וההתקשרות העליונה נעוצים ביכולת שלנו להיות בדממה. והמשכיל בעת ההיא ידום. רוצים לבנות את כל ההריסות? דממה. וכאשר ייתן לדומיה את ערכה, את כבודה בעת הופעתה, אז היא תחדור בעמקיה, היא תיכנס לעומק הכי גדול, לתאומות הכי גדולים, ויבוא ניב שפתיים. ואז תחל העת לדבר. ומתוך הדיבור תגיע העשייה, יופיע המעשה. ולכן, שמעון בנו אומר, כל ימי גדלתי בין החכמים. האנשים שיודעים להכיר בכוח של המה, של המהות, של השתיקה, של הדממה. הם יודעים לשתוק. ולא מצאתי לגוף טוב אל השתיקה. זה פשוט, עכשיו הלימוד הזה הוא מאוד פשוט מה שהוא מלמד אותם. הזכרנו פעם שהרב בעולת ראייה מסביר הפוך לגמרי כאן. לא מצאתי לגוף טוב משתיקה. זה על דרך ככה דרוש כזה. הוא אומר, תדעו לכם, אם אתם רוצים להיות אנשי מעשה, אל תשתקו. למה? כי אם תשתקו לא יצא כלום. אתם רוצים לעשות משהו, תתחילו לדבר. הדיבור בורא יוצר כלים לרצון. אז זה לא סותר את זה שצריך דממה שהיא קודמת גם לרצון. אבל אחרי שאתה כבר רוצה משהו, תתחיל לדבר. זה השלב שאנחנו נותנים ערך לדיבור. אנחנו מכירים בערכו של הדיבור שהוא מחבר אותנו למעשה. אנחנו מסוגלים להגיע למדרגת העשייה. כן? אז צריך לדעת כשצריך לדבר, מדברים. יש לך איזה רעיון יפה. לבנות משהו, לתקן עולם. דבר על זה עם החבר'ה. אולי יצא מזה משהו טוב, זאת אומרת, אתה יודע, שלח לך לך בסוף מישהו יעשה את זה. אז לדבר. אם מדברים, דברים מתחילים להתגלות. ידועים דברי בעל ספר החינוך, כן? השומעים חרפתם ואינם משיבים, זה צדיקים עליונים. הלכתית מותר לך לענות ולהגיד וכו'. כבר למדנו בשעתו שכל תכלית הדיבור זה רק ליצור חיבור. הקדוש ברוך הוא ברא בנו בבני אדם את הדיבור כדי לאחד את החבורה הזאת, את האנושות, את בני האדם. ולכן יש איסור דאורייתא, לפחות לפי חלק מהשיטות בפוסקים, להגיד כל דיבור שמצער מכאיב ומבייש, ככה הרמב״ם פוסק. אז צריך להימנע מלדבר. עכשיו כמובן, שאם מישהו אומר עליך איזה משהו לא טוב, אתה לא נכון. אתה שאמרת לא נכון, לא העלבת אותו. סתרת את דבריו של הצדיק הזה. בסדר. אבל אם שאומרים עליו חס ושלום שהוא ממזר, צריך להגיד לא נכון. שתיקה כהודעה, שלא יחשיב שהוא מסכים עם זה. זה לא נכון. אבל לא להתחיל לבזות אותו בחזרה. זה מדרגה יותר פשוטה. כל מה שנוגע, אם כן, לענייני הגוף, יש בזה משהו שצריך לשאוב את הכוח שלו ממדרגה יותר גדולה. זה אומר בפשטות לנו, אם נתרגם את זה לשפה שלנו, כל מה שאתם עושים בגוף צריך להיות במסירות נפש. קשה לך לקום בבוקר, טוב, עוד שעתיים ישנים. לא, מסירות נפש, קשור לגוף, יאללה, נו, קום. כן, אבל הגוף רוצה לישון. שירצה. הגוף הוא לא המנהל של החיים שלנו. הגוף מקבל את חיותו מהדממה, מהמסירות נפש הזאת. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים במסירות נפש. אם תרצו, גם מה שמדברים זה במסירות נפש. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בכל מה שאנחנו עסוקים בכלים, האור הפנימי שמחיה את הכלי, זה מסירות הנפש הזאת. זה היכולת הזאת לשתוק. וברוב דברים לא יחדל פשע. מביא הרמב״ם בפירושו כאן למשנה, צריך לדעת שדיבורים עלולים להזיק. אומר, יש דיבורים שהם נזק שלעצמם. אם אדם מדבר דברי נבלה, כללה, שטות. יש דברים שהם קצת מועילים, קצת מזיקים, יש דברים שאין בהם תועלת, פטפוטים. שמעתם, בנו בניין חדש. נו, בסדר, מה הקשקוש הזה? שמה אתה מספר לי? שמעתם, מה, הולכים לבנות איזה גינה באיזה מקום. טוב, מה כל הדיבורים האלה? כאילו, מה תחליטה? אומר הרמב״ם, יש דיבורים כאלה שאין תועלת בהם. איך נבנית חומה פלונית, איך בנו בית, איזה יופי הבית הזה, איפה יש מסעדות טובות, רוב מגדנות. אומר, מותר לדבר את זה, זה לא איסור לדבר את זה, זה סתם שיחה בטלה. לא, אתה לא עובר שום איסור עכשיו, אולי ביטול תורה, אבל הדיבור עצמו הוא לא, אין תועלת בדיבורים האלה. אלא אם כן, אתה עושה את זה כדי לפתוח בדברים ממישהו, כדי לקרב אותו לתורה. אז אתה פטפט איתו קצת, מה נשמע, איפה אתה גר, תל אביב, לא לתחנה מרכזית, כן, יש שם, בנו שם עכשיו, כן, וואה, נכון, אתה מכיר, כן, צריכים לדבר, זה, מתוך שהוא חבר שלך, עכשיו, תשבו תלמדו אורות התשובה, בסדר. יש דברים שכולם תועלת, דברי חוכמה, דברי מוסר, דברים טובים, אתה צריך להיזהר מכל מיני דיבורים מיותרים, לא. היום כאילו כולם נמדדים בכמה הם יודעים לפטפט יותר. דבר, חייבים לפתח. תדבר כשזה מועיל, כשזה מיטיב בעולם. אם הדיבור שלך בונה, תדבר. אם הדיבור שלך לא בונה, אל תדבר. יש צורך? יש צורך להיטיב. אז תדבר. בעזרת השם, תתחתן, תראה את אשתך, תראה. דבר איתה, תגיד שהיא נפלאה ומתוקה, דבר, כל השטויות שאתה רוצה, העיקר שתהיה שמח. אתה מיטיב לה. הילד שלך, דבר איתו, קח אותו, דבר איתו 8 שעות רצופות כדי לבנות אותו. זה, שאל אותו מה נשמע, כדורגל? איפה, מה אתה אוהב לשחק כדורגל? אני אוהב להיות שואל, איך אתה מזנק? דבר איתו הכל, מה שאתה רוצה. זה לא דברי שטות. זה כדי לקרב אותו, כדי להגיע אל זה שתוכל לעזור. זה להיטיב, זה דיבור טוב.
לא הבנתי למה הדממה
מחיה את הגוף.
הכל.
הדממה היא למעלה מהכל גם. יש לנו מעשה, דיבור, קול ודממה. הכל זה קול פשוט. הוא לא חתוך עוד. אחרי זה חותכים אותו. אחרי זה עושים מעשים. למעלה מכל זה יש דממה. גם הקול עצמו בשורשו זה הדממה. חיות כל מה שקורה פה זה דממה. במתן תורה כל דממה דק. אין קול. אליהו הנביא רעש, אש, לא ברעש השם, לא באש השם. כל דממה דקה. האור האינסופי, אין בו התפרטויות וסיבוכים וקשקושים וצרצורים. זה אור פשוט. זה דממה. עכשיו, אנחנו לא יכולים לחיות עם דממה. צריך לתת לדממה לבושים. קול ודיבור ומעשה. אבל צריך תמיד לזכור שהשורש הוא בדממה. ולכן, אנחנו גם צריכים מדי פעם להיות בדממה. להיות בדממה זה חשוב. עם עצמנו. לכן אנחנו 3 פעמים ביום גם עוצרים בדממה. תפילת העמידה. לא הולכים שם. עומדים. ומתוך כך אנחנו מבינים, כן. מסירות נפש היא באה לידי ביטוי בעשייה, אבל מה נותן לך את הכוח למסור את הנפש בעשייה? המסירות נפש הקודמת לעשייה. אתה מעשה, אתה עושה משהו, אבל אתה מוכן למות בשביל זה? כן, למה אתה מוכן למות בזה? כי אתה מוכן למסור את הנפש. הנפש זו הדרגה, אמרנו, הכי נמוכה באישיות שלנו. יש גוף, כן? הגוף סתם אפר. הנפש זה המדרגה הכי נמוכה. למעלה אם זה הרוח, למעלה אם זה הנשמה, החיה, היחידה. כשאתה מוכן למסור את הנפש, כאילו אתה אומר, הנפש, עם כל הכבוד לה, לא בשבילה נולדתי. נולדתי כדי להשתמש ולגלות את הנשמה. עכשיו אתה מתחיל להתקרב לדמם. אתה אומר משיקה, אתה נעשה פה גיאומטריה. מקבילים.
אם אתה נכנס לתוך חיבור באמת לערך אמיתי, אז זה מוליד לך את מסירות נפש. מסירות נפש זה הביטוי
באיזה מעשי
של
המשיקה. כשאדם נמצא בדממה, יש לו מסירות נפש. זה נקרא מקביל או משיק.
לא,
אבל כמעט
כמעט זה מוליד את השתיקה, מולידה את
גם המסירות נפש מולידה דממה. זה הולך ביחד. אדם נמצא במלחמה עכשיו, ויורים מכל הכיוונים, והוא קם ומסתער. הוא בדממה ממש. אין את כל החישובים וההתחשבנויות, הוא בדממה פנימית, הוא עכשיו מסתער, הוא מוסר את הנפש. הוא בדממה. זה לשני הכיוונים.
ובעצם, אם יש לי דיבורים שמכוונים אחרת, של המסור הנפש, אז בעצם זה גם
נחשב פה? אם יש לך מה?
דיבורים, בעצם
עכשיו זה להקשיב לי,
מתוך מסירות נפש אני עושה את כל החישובים,
אני חושב על כל הרעיונות. מה, המסירות נפש יכולה להיות במעשה, בדיבור, במחשבה, הכל בסדר, אבל השורש של הכל זה בדממה. זאת אומרת, המסירות נפש זה כמו הדממה שמופיעה עכשיו בדיבורים שלי. בסדר? עכשיו כשאני מדבר יש דממה בדיבור, נכון? אני לא נכון, אני עוצר לפעמים, יש דממות בתוך הדיבור שלי, יש שטחים ריקים, נכון? זה חלקים של הדממה, של המסירות נפש שמופיעה בדיבור. גם כשאנחנו עושים, יש הופעה של דממה בפנים, של מסירות נפש. אם הוא עובד 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 בלי לעצור, אז חז"ל אומרים שזה אדם עם בעיות, הוא לא חכם, אין לו דממה. מה הכוונה? רבנו יונה מביא על שבעה דברים וחכם, הוא אומר שצריך להיזהר מהרצון שלך לדבר כשעוד מישהו אחר מדבר. תקשיב, תהיה בדממה. הוא אומר, כסיל פיו למהלומות יקרא. כן, שלמה המלך אומר, מסביר רבנו יונה על משלי, שאדם שהוא כסיל, שהוא לא חכם, אז הוא מדבר בכל רם ובלי הפסקה. גם השלה הקדוש מביא. זאת אומרת, הוא לך, בוא, רגע. לא, הוא מפחד שאם הוא יפסיק רגע מיד מישהו יתערב לו בדיבורים. זה לא מסיר. זה אחד שכל מה שהוא רוצה זה שירו אותו, שישמעו אותו. זה לא מסיר. מסירות נפש זה רצון ענק להטיב. שורש כל מה שאנחנו עושים זה הטבה. אנחנו רוצים לגלות רצון השם הפשוט. הרצון הפשוט שיהיה טוב. המסירות נפש שלך זה כדי שיהיה טוב, אתה מוכן להשתמש בגוף שלך ובדיבורים שלך, ברכוש שלך, כדי להטיב. עכשיו יש שם בדיוק מה שצריך, הכמות הנכונה של הדיבורים, הכמות הנכונה של המעשים, והכמות הנכונה של הדממה שמופיעה שם. לא יודע, אני לא נכנס לדיוקים, דממה ומסירות נפש, לא יודע. כרגע אני מבחינתי מעדיף להסתכל על הדברים בצורה הפשוטה, שכשאדם מגיע למעלה של דממה, מופיע בו מסירות נפש, כשאדם מגיע למסירות נפש, מופיע בו דממה, לא יודע, אני לא מבין את מה שאתה מתכוון, כשאתה אומר חתיכות של דממה וחתיכות של מסירות נפש, כאילו זה, אני לא מבין מה אתה מתכוון. הביטוי של הדממה זה מסירות נפש, הביטוי של מסירות נפש זה דממה, זה הולך ביחד. זה מדרגה כזו, שמי שנמצא בה, הוא נמצא במעלה של מסירות נפש, בחיים שלו. זה ביטוי מוסרי, מעשי של הדממה. זה אותה בחינה, וכשזה בדממה, וזה בפעילות של ביטוי של הדממה. אומר הרמח"ל, יש כאן עוד מילה שלא שאלתם עליה. ולא מצאתי לגוף טוב משתי. איפה חיפשת? חיפשתי, חיפשתי, מצאתי. מה זה מצאתי? איזה מין מילה זו? אתה יכול להגיד הרבה מילים אחרות. ולא ראיתי, לא שמעתי, לא. לא, לא מצאתי. למה הוא משתמש במילה מציאה? דיברנו על זה אחד משיעורי הגמרא על המהות של המציאה, אתם זוכרים? מה זה למצוא דבר? ראינו שיש שלושה דברים שבאים בהסך הדעת. נכון? מציאה, הקרא ומשיח. המציאה באה בהסך הדעת. אומר הרמח"ל באדיר במרום, צריך להבין מה העניין הזה של המציאה. כשאנחנו מוצאים דבר, זה למעלה מהגבולות והסדרים שאנחנו פוגשים. למעלה מהדיבורים, אם נרצה בשפה שדיברנו קודם. למעלה מהמציאות המוגבלת. לכן כשאדם מוצא אבדה, זה משהו שכביכול הקוס הזאת שייכת למישהו, ובשורש המציאות הוחלט שהכוס הזאת ישך למישהו אחר, כביכול הכוס הזאת עוברת לקניינו של מישהו אחר, לא ברמה הטכנית הנחותה, אלא זה משורש המציאות. בשורש המציאות אתה זכאי לעבדה הזאת. הרכוש הזה שאתה מקבל עכשיו זה כדי שאתה תוכל להנהיג בו, לגלות בו רצון השם. והוא לא. מי שאיבד את זה. המציאה שורשה למעלה מהדעת, כביכול. אפשר להגיד את זה קצת. זה בהסך הדעת. כי באמת אין הדת מגיע אל זה העניין, כי אינו תחת סדר המאורות כלל, כמו חידוש הבריאה, זה נקודת הראשית של הבריאה. בראשית ברא אלוקים, אין ראשית אלא חוכמה, אותה בחינה של הדממה. זאת אומרת, כביכול נברא פה משהו חדש, מצאת. ולכן הבריאה הזאת החדשה, שבאמת התעלמה וחוזרת ומתגלית, כן? זה נראה מקרה, אומר הרמח"ל. אבל אין שום דבר במקרה, אלא המאורות האלה, המציאות האלה, לצורך תיקון ההנהגה. ויש כאן בבניין שמופיע כאן, יש כאן בעצם איזה מפגש עם משהו, כביכול משהו מתקלל בשורשו וחוזר ומופיע. זאת המציאה. לפי זה תנסו להבין מה זה הקרא ומה זה משיח. אבל במהות של דברים, כשאנחנו רוצים להיפגש עם משהו במציאות הגשמית, בגוף, לא מצאתי לגוף טוב משתיקה, אז אנחנו עסוקים במציאה. בעצם כל העולם שלנו הוא הכל מציאה אלוקית אחת גדולה. כל הזמן מה שקורה לנו זה מציאות. אלו מציאות שלו ואלו... אנחנו בעולם של מציאות. מוצאים פה כל הזמן דברים. אנחנו מוצאים, מצאתי. יגעתי ומצאתי, תאמין. אנחנו משתדלים, עושים משתדלויות, מחזיקים מעצמנו? לא. אני עבדתי. אל תשכח, אחרי כל מה שעבדת, מה השורש של זה? הדממה. לא עשית כלום. אני לא עשיתי כלום. אתה מעליב אותי. הכנתי שיעור וזה, ונתתי אותו. לא עשית כלום. יגעת, בסוף מצאת. זה מציע. זה למעלה מההשתדלות שלך. זה למעלה מהעשייה שלך, מהדיבורים שלך. רק שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם כך שאנחנו עושים מעשים ומדברים דיבורים ויוצרים גבולות בתוך העולם הגשמי כדי שיתגלה בו האור העליון של הדממה, של המציאה. ולכן אומר שמעון בנו, כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. ולכן באמת מדרגת השתיקה, מדרגת המציאה ומדרגת המסירות נפש, שלושתם מחוברות יחד. ולכן המציאה הזו שבונה את הגוף מופיעה כאן בעולם, היא בשורש הדממה, היא בתחילת המחשבה, כן, סוף מעשה במחשבה תחילה. סוף המעשה הוא בשורש הראשון העליון בדממה. כן? זה מה שנקרא עלה במחשבה. זה עלה לפני כל ההתפרטויות. וזה מה שישיב משה, הקדוש ברוך הוא למשה רבנו כשהוא רואה את רבי עקיבא, שתוק. כך עלה במחשבה תחילה. כן? אז כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה או אלא שתיקה. ולא המדרש עיקר אלא המעשה. דיבורים זה מאוד חשוב. דיבורים הם יוצרים אחדות. דיבורים הם יוצרים כלים להופעת הדממה העליונה. לא להישאר שם. בסוף זה צריך לרדת לגוף. לא מצאתי לגוף טוב משתיק. זה צריך להופיע במעשה. סוף מעשה במחשבה תחילה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה כדי שנעשה, לא שנשאר פטפטנים. לא המדרש עיקר אלא המעשה. וכל המרבה דברים מביא חטא. שוב, אפשר להבין את זה לשני הכיוונים. כשעושים כל מיני דברים, אנחנו לא צריכים לעשות הרבה דברים. מה זה הרבה? יותר מיכולת הקליטה של הדממה. זאת אומרת, אם אתה לא מצליח לגלות רצון השם בכל מה שאתה עושה, עדיף שתעשה פחות. כי לפעמים יש לנו איזה נטייה לעשות דברים מהסיבות הלא נכונות. אני רוצה לעשות דברים כדי להראות שאני עושה, שלא ידעו איך אני כזה חכם ומצליח. מה רצון השם פה? כן? אז זו, תעשה פחות. כי אני אעשה פחות, אז לא יעריכו אותי. אתה חי בשביל שיעריכו אותך? אתה חי כדי לגלות רצון השם. אל תרבה מדברים. כן? כל המוסיף גורע. כל מה שיש לנו צריך לגלות רצון השם. איזה הוא עשיר? השמח בחלקו. השמחה זה הגילוי של הנשמה שמופיעה בתוך המעשים שלנו. עשיר זה אדם שהוא שמח בחלקו. מי שיש לו יותר מדי חלקים שלא מגלים את הנשמה, אז זה עושר השמור לבעליו לרעתו. זה עושר מרבה נכסים, מרבה דאגה. זה הורג אותו. אנחנו רוצים לשמוח. אנחנו רוצים שבכל הדיבורים שלנו יתגלה רצון השם. בכל המעשים שלנו יתגלה רצון השם. והכל בשורש עליון מאוד. שהביטוי של זה בהתנהלות היומיומית שלנו זה באמת מסירות נפש. ערב טוב.
Thank you.